טוב. התחלנו אתמול את סימן תפקוף נון דלת, שאלה הדברים האסורים ביום תשעה באב עצמו. נקרא שוב את לשון הטור, תנו רבנן, כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב. כלומר, תשעה באב שונה מיום הכיפורים, ולכן לא מביאים כדוגמה כל הדברים האסורים מיום הכיפורים אסורים בתשעה באב, שגם זה נכון, אלא כל הדברים הנוגעים באבל, מפני שבאבל אסור גם את תלמוד תורה, מה שאין כן ביום הכיפורים שמותר בתלמוד תורה. אז אם כן, כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, אסור ברחיצה ושיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. כלומר, בנוסף לאיסורי אכילה, כן. ואסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ולשנות משנה, מדרש וכולי. עוד גם קורה רק באיוב, בדברים הרעים שבירמיהו וכולי. השולחן ערוך מוסיף, נשאלתי אתמול האם מותר ללמוד מגילת איכה עם רש"י. אומר השולחן ערוך, מותר, קורה בדברים באיוב ובדברים הרעים שבירמיהו, ומותר ללמוד מדרש איכה ופרק אלו מגלחין, וכן ללמוד פירוש איכה ופירוש איוב. כלומר, לא רק איכה, אלא גם פירוש איכה. כן, שאל אותי, יש כמה שאלות נשאלתי, אז אמרתי, מגילת איכה עם רש"י מותר ללמוד בזה. וזה, אם כן, שאלת, כן. כתב הרמי רוטנברג, איני יודע מאיכן נהגו שקוראים כמה פסוקי נחמה שבירמיהו, וגם קוראים פרשת קרבו גויים שבישעיהו. בפרשת קרבו גויים, זה פרק למדלת בישעיהו, ששם הוא מדבר, קרבו גויים ואני אקסח אתכם. זאת אומרת, בעצם כשכתוב ישעיהו אומר שהוא יקסח את הגויים, אז בעצם זו נחמה לישראל. אז מקשה מהרב רוטנברג, מי אמר שמותר ללמוד? נכון שבישעיהו, ישעיהו פרק מהם, זה נחמו נחמו עמי, שנקרא בשבת שלאחר תשעה באב. ושם מתחילות הנחמות שבישעיהו, אבל ישעיהו הקודם, לפני פרק מהם, זה באמת נבואות הזעם של ישעיהו. אבל, ודרך אגב, בתוך זה יש אנשים טיפשים, גם גויים ולצערנו גם יהודים, שאומרים שיש שני ישעיהו, ישעיהו הראשון, ישעיהו השני. ישעיהו הראשון זה עד פרק למדת, ישעיהו השני זה מפרק מהם. וזאת מדוע? כי הנוצרים מאוד החשיבו את ישעיהו, החלק הראשון, שהוא נבואות זעם על עם ישראל, וזה מאוד התאים לשיטתם, שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ ונטש את עם ישראל. אבל ישעיהו, מפרק מ' ואילך, שזה נחמו נחמו עמי, מאוד לא התאים לשיטת הנוצרים. אז לכן הם חילקו את ישעיהו לשני חלקים. וכמובן שאנחנו, פשוט לנו שיש נבואות זעם, יש נבואות נחמה, וזה אותו ישעיהו. אז נכון שיצא גם ספר שנקרא אחד היה ישעיהו, וזה מורה שלימדה את ישעיהו והראתה להשוואות בין הפסוקים, שזה ממש אותו אחד, לא יכול להיות ששניים כתבו את זה. אבל יהודים טיפשים מאוד נאחזים בדברים של הנוצרים שעוד יותר טיפשים, ומחלקים את ישעיהו. אז דווקא פרק למד דלת הוא פרק נחמה לישראל, קרבו גויים, והפרק מדבר על דברים רעים לגויים. אז הרבי שואל, איך, גם מאיפה למדו לקרוא פרשת קרבו גויים שבישעיהו, שכולן נחמות, כולן נחמות? אז מה שהרי לא התיר הספר, כלומר התיר חכמים לקרוא את אלה דברים הרעים שבירמיהו. אם כן, ראוי לי לדלג על כל פסוקי נחמה. אכן שמעתי שיש כאלה שמדלגים, כן, אם יש פסוקי נחמה, כן. שאלות שנשאלות על הלימוד. אנחנו, כל תפילה שלנו, אם מי שאומר את הקורבנות, אז אומר את הקורבנות. אנחנו אומרים פסוקי דזימרה, זה תהילים וזה תפילה. שאלה, האם מותר לקרות בתשעה באב תהילים? תשובה, אסור. אז איך אומרים פסוקי דזימרה? זה סדר היום, סדר היום, סדר העבודה. אומר הטור, כתב הרמב"ן, נהגו קצת שלא לקרות פרשת קורבנות, ומשנת איזה הוא מקומן, ומדרש רבי ישמעאל בבית הכנסת, לפי שאסור לקרוא בתורה, ואינו נראה, לפי שאין לנו איסור בסדר היום, שהרי קוראים קריאת שמע, ומברכים לפניה ולאחריה, קוראים קריאת שמע, זה תורה, אז איך אפשר לקרוא קריאת שמע ביום תשעה באב? אלא ברור שסדר היום ואומר כדרכו ואינו חושש. גם השולחן ערוך אומר שוב מותר לקרוא בדברים הרעים, יש כן, הוא מותר לקרוא את כל סדר היום ופרשת הקורבנות ומשתנת לזה ומקומן. כן, הרמב"ם עושה מותר לחזור הפרשה, היינו הפרשה הנוגעת אותה שקוראים אותה בתשעה באב, מותר גם לחזור כדי להכין את הפרשה, מותר גם גם לפני הקריאה בתורה מותר להכין את הפרשה. הבית יוסף מוסיף כאן, כתב האגור בשם הארי מולין, ללמוד בתשעה באב על ידי הרהור אסור. וגם בסעיף ג' כותב השולחן ערוך, יש מי שאוסר ללמוד על ידי הרהור, כלומר להרהר בדברי תורה. מה הסברה? הסברה היא שגם על ידי הרהור, אף די הרהור, אומר המשדבר עליו כדיבור דמי, שאני אחד עיקר טעמה משום שמחה, והרהור היא כשמחה. אז כלומר כל דבר משמח אסור ללמוד. ולכן לפעמים אם רוצים ללמוד איכה בעיון ויוצא איזה חידוש בפסוק ואיזה פשט בפסוק באיכה, אפשר ללמוד, אבל אנחנו נודע לעצמנו שאם יש איזה חידוש אפילו במגילת איכה זה משמח, אז אומרים הפוסקים לכן תלמד איכה עם הפירוש אבל בלי, לא בעיון, כדי שלא תגיע לידי הרהור של שמחה אפילו זה. כן, נקודה נוספת ביחס ל מעוברות ומעיניקות, אומר הטור, אולי לפני, איסור אכילה ושתייה כדרך איסורו ביום הכיפורים, אלא שזה אנוש כרת וזה מדברי קבלה, הוא מכין אותו מכת מרדות. מעוברות ומעיניקות, מטענות ומשלימות, כדרך שמשלימות ביום הכיפורים, ובין הפרשות שלא עשו, מעוברות ומעיניקות, זה אחד מהדברים הקשים ביותר שרבנים נשאלים, מפני ש ברוך השם זכיתי להכיר כמה מעוברות ומעיניקות מתוך משפחתנו, אשתי ובנותיי וקלותיי וזה, ולעיתים נדירות הייתי צריך, בכל אופן כשהן מרגישות לא טוב אז הן פונות אליי בשאלה האם מותר או אסור, לעיתים נדירות התארתי ולעיתים נדירות הן פנו בכלל, רק באמת כשהרגישו לא טוב שזה נראה. אבל מעוברות ומניקות, מטענות ומשלמות, אלא מה? יש כאלה שבאמת קשה להם. כתב הרמב"ן, מי הוא חיה, כל למד, וכן חולה שהוא צריך לאכול, אינו צריך עומד, אלא מכלין אותו מיד. במקום חולי לא גזרו רבנן. זה חידוש של הרמב"ן, שמביא אותו הטור, ובאמת גם הבית יוסף, כמובן מסכים עם זה, וגם בהלכה, וזו הדבר שמאפשר לנו קצת להקל למי שקשה לו. בסעיף ה' כותב המרחב ברוברות ומניקות מטענות בתשעה באב כדרך שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. משלימות הכוונה היא לא עד פלג המנחה ולא עד חצות ולא עד זה, אלא מטענות ומשלימות עד צאת הכוכבים. בג' צומות אחרים פטורים מלהטענות, זה כבר למדנו בסימנים הקודמים. כן, אבל בסעיף ו' כותב המחבר, חיה יולדת כל 30 יום וכן חולה שהוא צריך לאכול, אינו צריך עומד, אלא מאכילין אותו מיד, במקום חולי לא גזרו רבנן. והרמה אומר, מי הוא נוהגים להתענות? כלומר שאין להם צער גדול, שהיה לחוש לסכנה, והמייקל לא הפסיד. כלומר, יש לנו חולה שיש בו סכנה, שהוא מותר לאכול אפילו ביום הכיפורים, אבל יש לנו חולה שמוגדר שמותר לאכול אפילו בתשעה באב. הרמה אמנם אומר יש מחמירים, אבל למעשה גם הרמה אומר המקל לא הפסיד, כלומר מי שמרגיש חולי. כן, מה זה חולה? חולה זה יולדת כל 30 יום נחשבת כחולה, וכל חולה שלמדנו אותו בהגדרות במסכת שבת, בהלכות שבת, שין, מי שזוכר, שין כ"ח סעיף י"ז, חולה חלה כל גופו או נפל למשכב. חשוב לדעת את ההלכה הזאת, חלה כל גופו זה מי שיש לו חום, מי שיש לו חום חייב לשתות. או נפל למשכב, כלומר לא יכול, מרגיש חולשה גדולה, כל אדם מרגיש חולשה בתשעה באב, נפל למשכב, זה באמת לא יכול לתפקד מחולי. ואז יכול לאכול ולשתות כדרכו. שאלה נשאלת על אכילה ושתייה לשיעורין. ראיתי באחד מספרי האחרונים שכתב שגם בתשעה באב חולה יכול לאכול ולשתות לשיעורין. טעות גמורה. כל נהיה מדורות. אכילה לשיעורין זה ביום הכיפורים. אין אכילה לשיעורין, אלא אם כן מקרה אחד שמונה אותו המשנה ברורה, והוא מדבר על עיין, בביאור הלכה אומר פה המשנה ברורה, במקום חולי לא גזרו, עיין בספר ביטחי עולם, במקום שאין המחלה של חולרה חזקה חס ושלום, יאכל פחות מככותבת בכדי אכילת פרס, וכן בשתייה כמו בסימן תפרי שיות חד והלכות יום הכיפורים. כלומר, מתי הביאור הלכה חידוש שהביאור הלכה מביא בשם פתחי עולם, שיש הגדרה של שיעורים, מתי? כשאדם כרגע לא חולה, אבל יש חולי מתקרב, אז יוכל לשיעורים. מתי זה קיים בימינו? יש קורונה, אדם לא חולה קורונה, אבל בסביבתו יש חולי קורונה. ויש חשש הדבקה, והוא לא יכול לבודד את עצמו מסיבות שונות, אז יש חשש שמחלה מתקרבת, ואז במצב כזה אפשר להתיר לו, למרות שכרגע הוא מרגיש מאוד טוב, מותר להתיר לו לאכול לשתות לשיעורים על פי היתר הזה של הביאור הלכה. אבל זה לא יותר לחולה, מותר לו צריך שיעורים. ואם הוא לא חולה, אז אסור לו שיעורים. מתי מותר לו? כפי שאמרתי, בחולרה מתקרבת, או קורונה קרובה מאוד, הוא חושש שמה ידבק, יכול להיות אדם מבוגר, או אדם שיש לו מחלות רקע, או דבר כזה. למעשה, למשל, פנתה אליי אישה, אמרה שהיא בהיריון, מעוברות ראינו שצמות, היא אמרה לי, כן, אם אני צמה ביום בערך 24 שעות לאחר תשעה באב, אני מרגישה נורא, ומתחילים גם התכווצויות, ואני צריכה לנסוע לבית חולים כדי למנוע לידה מוקדמת, והכל. אמרתי לה, במקרה כזה, בדיוק היא נופלת על המקרה של הביאור הלכה, שחולי מתקרב, כלומר, עכשיו היא מרגישה טוב, אבל בעתיד היא מרגישה, תרגיש מאוד מאוד גרוע, במצב כזה, להתיר לה לאכול ולשתות לשיעורים, זה דוגמאות להלכה למעשה. בעזרת השם שיהיו כולם בריאים וכולם יעברו את הצום בשלום. תודה.